כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.
במהדורה המרכזית, חמישה בני אדם נפצעו באורח קל ממתח של החמאס לעבר אזור המרכז. שלושה חוליות בלבנון, חוליות מחבלים, חוסלו בתוך שעה בגבול הצפון, בטרם הספיקו לשלוח ולראות טילי נונטט לעבר כוחות צהל. היום גם אזעקות בגליל המערבי בעקבות מתקפת החיזבאללה. והערב על בימת האום, מזכ"ל האום במסגרת דיון במועצת הביטחון של האום, אומר מזכ"ל האום כי הוא מגנה את פעילות החמאס ואת מה שהם עשו בישראל, אבל זה לא בא בחלל ריק. הם נכנסו לתוך וקום, הם סובלים מהכיבוש והם סובלים מפעולות ישראל במשך 50 שנה, הוא אומר, ומצדיק למעשה את הטבח הנורא שהתבצע באזרחינו. בעקבות הדברים שלו הודיע שר החוץ אלי כהן כי הוא מבטל את הפגישה שהייתה מתוכננת בינו לבין מזכ"ל האום. גם שגריר ישראל באום גלעד ארדן אומר דברים דומים וקורא למזכ"ל האום להתפטר לאלתר מתפקידו. מי שנותן גיבוי לרצח חפים מפשע, נשים, תינוקות וילדים, לא ראוי להיות מזכ"ל האום, כך אומר השגריר גלעד ארדן. כמעט נעסוק גם בנושאים הכלכליים של המלחמה הזו, בסיוע שהמדינה נותנת לתושבי העוטף, בחוסרים, וכמובן ממשיכים עם התפילות הרבות. מחר עצרת תפילה מרכזית והמונית, כאשר כל אחד בביתו מתחבר בשידור ישיר אל קבר רחל, הילולת רחל אמנו, לתפילה עם גדולי ישראל מכל החוגים באחדות מיוחדת, בעזרת השם, למען עם ישראל כולו. המהדורה המרכזית בכל חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב, שיהיה בשורות טובות. אנחנו פותחים הערב את המשדר עם יושב ראש יהדות התורה ויושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
הדיונים בוועדת הכספים מן הסתם גם הם כל כולם עסוקים במלחמה ובצרכים של המלחמה, וככל הניתן אני מבין משתדלים לעזור, לעשות מה שאפשר, אבל הביקוש הוא גדול, הצרכים רבים.
כן. ועדת הכספים עוסקת, מטבע הדברים, עוסקת היום בצרכים הכלכליים של הלחימה, של העורף, של המקומות שבהם יש פגיעה קשה בעסקים ובנושאים כלכליים אחרים. היום השארנו את מעמדה של העיר אשקלון כיישוב ספר, שזה מקנה לתושבים הרבה הטבות. אשקלון היא העיר המטווחת ביותר. אנחנו ביקשנו רק שההחלטה הזאת, הצו הזה שעליו מדובר, על יישוב ספר, לא יהיה שלושה חודשים כמו שהממשלה ביקשה. ביקשנו שזה יהיה לשנה, בגלל שעד שאנשים מתארגנים. זה גם, על כל פנים, אנחנו עומדים בפני המתווה שעליו מדובר כל הזמן, לעזור לאנשים ביישובים השונים, לעזור לעסקים, לעזור סקטורים השונים. אנחנו כנראה מגיעים להסכמה. אתמול היה דיון מאוד קשה בוועדה. היה ציבור גדול מסוגים שונים, מסקטורים שונים.
גם העצבים רופפים של כולם. המתח מוסיף לכל הדיונים האלה.
אבל אנחנו מגיעים, אני עירבתי גם את האופוזיציה. אנחנו ישבנו היום, ישבנו אתמול. אנחנו כנראה מגיעים למתווה, שהמתווה הזה, כמובן שאין הקומץ מסביע את הארי, אבל בסופו של דבר אני מקווה שזה מתווה טוב, נורמלי, ושמאפשר לאנשים להמשיך להתקיים כלכלית, בסופו של דבר אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שהמלחמה הזאת, הקשה הזאת, תסתיים, ושאנשים יעמדו על הרגליים הכלכליות ושיוכלו להמשיך ולהתקיים בכבוד. אני מקווה שאנחנו עושים את מה שאנחנו נדרשים לעשות.
אז במסגרת הדיון הזה יש סיכום עם האופוזיציה על מתווה? מה יקרה המתווה, הרב גפני?
אנחנו לא סיימנו עוד. אני לא רוצה להיכנס לעניין, אבל בדרום כנראה לא יהיה 7 קילומטר. אלא יהיה 20 קילומטר, אופקים תהיה בפנים, נתיבות תהיה בפנים, אבל אני מציע שלא ניכנס לפרטים עד שאנחנו לא מסיימים את זה. אני מקווה שנסיים, ואז הממשלה צריכה להביא את זה בחקיקה ראשית. אני אומר לך שאנחנו כנראה הגענו להסכמות, אני מקווה שזה אכן יהיה טוב.
כן, אנחנו שומעים ראשי רשויות מיישובי העוטף, גם מהצפון, גם מהדרום, שטוענים כלפי משרד האוצר. הם מדברים על החוסר בבתי מלון, על אי היכולת שלהם לסייע לאזרחים שמפונים, על חוסרים בהרבה מאוד דברים. איפה ועדת הכספים נמצאת באמצע בין משרד האוצר לבין אותם אזרחים?
מי שצריך להביא את הפתרונות זה הרשות המבצעת, שזה הממשלה, זה משרדי הממשלה, זה הממשלה עצמה. אנחנו צריכים לפקח, התפקיד של ועדת הכספים זה לפקח שאכן הדברים האלה מתבצעים, ומתבצעים כפי שצריך. אנחנו לא גוף מבצע, אבל אנחנו בשותפות עם בעיקר משרד האוצר, אבל הוא לא המשרד היחיד, ואנחנו בסופו של דבר הם צריכים, על התוכניות שמביאים, הם צריכים את האישור שלנו, ואנחנו עושים כמיטב יכולתנו להגיע לאותם הסכמות. אני מאוד מקווה שאנחנו בדרך הנכונה בעניין הזה, וממשיכים להתפנן לקדוש ברוך הוא.
כן, נדבר על העסקים אולי, ובכלל בכל הארץ יש עסקים שעכשיו לא מצליחים לתפקד, יש עצמאים שלא מצליחים לתפקד. אז שמענו משר האוצר לפני מספר ימים שהוא מדבר על איזשהו קריטריון של מענקים, לא כמו הקורונה, אלא בסגנון אחר. יש גם את סוגיית החל"ת שעומדת על הפרק. אתם בסוף בוועדה עוסקים הרי בכל החלטה כזו כשמגיעה אליכם, או מאשרים,
נכון,
או דוחים.
נכון, יש דברים שהחוק קובע שאנחנו צריכים לאשר או לדחות, אבל יש דברים שאפילו שאם החוק לא קובע את זה, מטבע הדברים אנחנו מדברים על כל הדברים, חל"ת שאנחנו לא כל כך אוהבים את זה, בגלל שאנחנו רוצים שהמשק ימשיך לעבוד, לפחות להיות במצב כזה שלא יפטרו עובדים, אז אנחנו מדברים על חל"ת גמיש. יש לנו ויכוח עם הממשלה בעניין הזה. חל"ת גמיש זה לא שחייבים להוציא עובד ל-30 יום, אפשר להוציא אותו ליום, ליומיים, לתקופה שבהם יש התגברות של הירי לאותו יישוב שבו העוסק מועסק, ואפשר להמשיך אחרי זה שהוא ימשיך לעבוד, ולא שהוא יצטרך להיות חודש ימים בבית וחודש ימים לא יעבוד. יש מכלול שלם של נושאים, וכמו שאתה אומר, יש גם מצבים רופפים, אנשים חוששים מהעניין הזה, אנשים גם, יש מתח באוויר מהנושא עצמו של הירי ושל הפסקת העבודה או סגירת מקומות העסוקה, ואז אתה בעצם רואה כאילו שהממשלה לא עושה די בשביל אותם אנשים שנמצאים בבית וצריכים לקבל את הסיוע הזה. אני מקווה שאנחנו עושים את מה שאפשר לעשות ואנחנו מגיעים לפתרונות.
הרב גפני, אולי המכנה המשותף של רוב הבעיות, זה לא מעכשיו, זה תמיד היה פה במדינה, אבל עכשיו זה צף ומגיע לשיאים חדשים, זה הבירוקרטיה. אזרח שביתו נהרס כתוצאה מפגיעת טיל, והוא צריך להתעסק עכשיו עם מס רכוש, ועם שמי, ועם כן. חברת ביטוח, ועם המדינה, כל נושא כזה מתחיל ונגמר בבירוקרטיה מתישה.
הבירוקרטיה, הבירוקרטיה היא דבר נורא, זה באמת, מה שאתה שואל זה נכון. אני אבל חייב לציין לשבח את רשות המיסים שעוסקת במיסוי הישיר. זאת אומרת, אם חס וחלילה יש פגיעה אצל בן אדם בבית שלו והבית נפגע, וזה לא משנה באיזשהו מקום בארץ, זה יכול להיות קרוב לעזה, זה יכול להיות קרוב לגבול הצפון, וזה יכול להיות במרכז הארץ, אם יש פגיעה ישירה, רשות המיסים שולחת באופן מיידי את האנשים שלה, הם עושים את השמאות, הם עוזרים, ואם באותו זמן מדובר על בית שהבית נהרס ואין לאותו בעל הבית אין מקום לגור, אז הוא מקבל גם כסף לסחירות. המדינה דווקא בעניין הזה ורשות המיסים די מצטיינת בעניין של המיסוי הישיר. מסובך יותר מתחיל להיות המיסוי העקיף, הפגיעה העקיפה, ושם כמה כסף צריך לתת לאותו בעל מפעל שצריך לשלם משכורת לעובדים שהמפעל לא עובד, וכו' וכו'. בעיות שהן לא קלות, הבירוקרטיה היא אם כל חטאת. זה שהמשרדים צריכים לתפקד, היום עשינו העברות רבות למשרדי ממשלה כדי שהמשרדים יתפקדו, כדי שהנושא הזה יעבוד ושאנשים יסבלו פחות ממה שסובלים בלאו הכי.
כן, הרב גפני, לא שוחחנו הרבה חודשים, אבל כל סיפור התקשורת שמנסה אולי להציס, להסיט, לפלג, אז לפני המלחמה זה היה בצורה מאוד מאוד קיצונית, אבל גם עכשיו, תוך כדי שחיילים מחרפים נפשם בחזית, ותוך כדי שהאזרחים מתמודדים בעורף עם מלחמה ואנחנו קוברים את מתינו, עוד פעם הכותרות שהכסף של כן, החרדים זה... הוא לפני הכל, ועדת
כן,
הכספים...
כן, זה לא יאומן, לא יאומן הדבר הזה. אני מאז שהתחילה המלחמה, מתוקף תפקידי, גם התפקיד שיש לי, אני עזבתי את כל הדברים האחרים, והכל, כפי שאמרתי לך, אני עוסק בעניין של הלחימה, של תומך לחימה, הסיוע לעורף, לכל האנשים, בזה אני עוסק, אני לא עוסק בשום דבר אחר. ופתאום אני מקבל בעיתונים, ולא עזר שהכחשנו, זה התפרסם, שאני לא מעביר 6 מיליארד שקל למשרד האוצר, שזה יעזור למלחמה, בגלל שאני רוצה לנושאים סקטוריאליים שנוגעים לציבור החרדי, עד שאני לא אקבל את זה, אני לא מעביר את הכסף. עכשיו, מה זה לא מעביר את הכסף? אני התבקשתי להמתין, לראות מה תומך לחימה, מה לא, דברים ענייניים, מקצועיים, ואני באמת... עוסק בעניין הזה, ולא אז ההכחשות שלנו זה כאילו שמה שמעניין אותי זה רק הסקטור שממנו אני בא, ולא מעניין אותי הלחימה. כשכל העולם יודע וכל העולם רואה, וזה מול העיניים של כולם, שאני עוסק בעניין של הלחימה. אני מעבר לעניין של מה שאמרנו שצריך להתפלל על הנושא של זה, אבל התפקיד הכלכלי שאני מופקד עליו, אני עוסק בעניין הזה של סיוע לעורף, של סיוע ליישובים שהם קו הגבול שישראל נמצאת בה, אבל זה לא עוזר שום דבר. אני חרדי, ואז כנראה אני דואג רק לסקטור שלי, ולא עוזר כלום, מה שאנחנו אומרים להם שחור על גבי לבן. אני לא מבקש התנצלות מהם, אני לא מבקש כלום, אבל כולם רואים את המציאות הזאת כמות שהיא, בזה אני עוסק. אני עוסק, וברוך השם גם אני רואה הצלחות בדברים רבים שאנחנו עוסקים בהם, אבל העיתונות הזאת, בעיקר, לא בעיקר, העיתונות החילונית, הפחות הגונה, בין התקשורת החילונית, אז הם כותבים את מה שהם רוצים, וזה לא עוזר שום דבר, אבל אני אמשיך לעשות את מלאכתי, ומלאכתי על מה שאני מופקד, זה לדאוג לכולם, בימי שגרה, בימים רגילים, אבל במיוחד בתקופה של מתח ביטחוני כזה, שצריך באמת לעזור לאנשים, אני עושה הכל. היום הבאתי את המפקח על הבנקים בבנק ישראל, הוא בא לוועדה, היה דיון ארוך לגבי העניין הזה, שהבנקים יעזרו לכל אלה שנמצאים במצוקה, לא כמו ימים רגילים, שאם מישהו חוזר לו צ'ק, אז מיד הוא הופך להיות מוגמל.
גם
חיית המשכנתאות, ביטול המשכנתאות, יש בנק המזרחי, שדיברתי עם המנכ״ל שם, והחודש הזה הם לא יגבו בכלל כסף על המשכנתאות שעליהם אנשים התחייבו, הם עושים את זה כמחווה לאור המצב הכלכלי הקשה או לאור המצב הביטחוני שאנחנו מצויים בו. זה לא יעזור, והתפקיד שלנו, אנחנו נציגי הציבור החרדי, צריכים לנשוך שפתיים, לעשות את העבודה, ובסופו של דבר הצדק ייראה.
אכן כן. הרב גפני, מילה אחת על ארגון זקה, שבאמת ארגון שעשה...
היום הגיע לוועדה, היום הגיע לוועדה תקציב של משרד הבריאות.
גם פה נתקלים בבירוקרטיה, עוד הפעם, הפקידות,
כן, בסדר,
כספים קואליציוניים.
כן, אבל אני אומר לך שוב, אני הגיע העברה של משרד הבריאות, ואני שאלתי את אנשי משרד האוצר ואת אנשי משרד הבריאות, יש כסף שאנחנו העברנו, אני העברתי על זקה, על איחוד הצלה, על עזרה למרפא, על גופים רפואיים שצריך את הסיוע שהמדינה תסייע להם דווקא בזמן לחימה, שצריך כמו שצריך את משרד הבריאות בנושאים רבים שנוגעים לבתי החולים ונוגעים לסיוע לציבור שנזקק לשירותים של משרד הבריאות, וקופות החולים נזקקים, כולם רואים לצערנו הרב את זקה, את איחוד הצלה, צריך אותם, והתפקיד של המדינה לעזור להם, למה לא הבאתם את זה, שאלתי אותם. למה לא הבאתם את הכסף הזה של לעשות, להעביר אותו בוועדת הכספים, וההתחייבות שלהם הייתה שבישיבה הבאה זה יבוא, אנחנו עושים כל הזמן, אנחנו עושים ישיבות, בעזרת השם, אני מקווה שאכן יהיה...
במיוחד התקציב הזה, אגב, בשונה מארגונים אחרים, ארגון זקה הוא, זו סתם עמותה, זה לא ארגון לאומי,
לא,
אין לו שום מעמד אחר.
לא הסתדר העניין הזה עד היום, במדינת ישראל, להוציא את הרבנות הצבאית, להוציא את כל מה שנלווה לעניין הזה, מי שמטפל, לצערנו הרב, בנושא הזה, זה זקה. כולם יודעים את זה, כולם רואים את זה. לצערנו הרב, המדינה לא השכילה עד היום לתת מעמד מיוחד, לתת מעמד ממלכתי לגופים האלה שעוסקים בעניין הזה, כמו שהיא עדיין לא השכילה לתת לגופים כמו איחוד הצלה שמפנים חולים, שמצילים חיים, הם לא השכילו לתת מעמד מיוחד לזקה. אגב, זה עלה היום בוועדה דווקא על ידי חברי כנסת שאינם ממפלגות דתיות, שצריך אחת ולתמיד להסדיר את העניין הזה, שיהיה מעמד ממלכתי לזקה, לאיחוד הצלה ולכל האחרים. אנחנו מקווים ומתפללים שהמלחמה הזאת תסתיים. אנחנו בכל מקרה נצטרך להסדיר. אתה צודק בשאלה הזאת, היא נכונה מאוד.
כן, טוב. עוד נושא ככה פרקטי אחרון לטובת הרבה מאוד מאזינים, שואלים את זה שוב ושוב, בנושא המעונות, המשפחתונים, שעדיין לא פעילים. פיקוד העורף הוציא הערב עדכון להנחיות, ולפי ההנחיות החדשות, גם בגוש דן וגם בירושלים, הלימודים כסדרם, גם במקומות שבהם אין מרחב מוגן, כך על פי הודעת פיקוד העורף, והסוגיה הזאת היא עדיין לא פתורה.
עדיין לא פתורה.
בך, אבל השאלה אם אתם פועלים בעניין, כן. עוזרים בעניין.
עדיין לא פתורה, אנחנו פועלים בעניין הזה כל הזמן, זה לא בסדר כל הצורה הזאת לגבי המעונות. אנחנו עוסקים בזה גם בנושאים הללו בימי שגרה, לאחת כמה וכמה במצב הזה שאנחנו מצויים ביום. אני מקווה שאני בימים הקרובים יהיה יש בשורה בעניין הזה של המעונות, של המשפחתונים.
טוב, בלי קשר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, אנחנו באמת בזמן מלחמה, והרב גפני, אתה זכית להיות לצידם של גדולי ישראל כבר כמה דורות, של מנהיגי הדור שלנו, זכר צדיקים לברכה, ושיבדלו לחיים טובים. זה לא פעם ראשונה שעם ישראל נמצא בתקופה קשה כזו, אבל לאורך כל הניסיון וכל מה ששמעת, מה אתה יודע לומר לנו מתוך דבריהם של גדולי ישראל בעת הזו, במצבים האלה, בשאלות של חיים ומוות, בהכרעות כל כך מרכזיות וקשות מול האויבים שלנו?
קטונתי לומר ולדבר בעניין הזה. זה נכון שהייתי ליד גדולי ישראל בתקופות קשות, גם בתקופות של מלחמה, גם בתקופות של מבצעים שונים שהציבור כאן היה במצוקה. האמונה, התפילה, התורה, את הכל להמשיך, זה מחזק אותנו, זה מחזיק אותנו, זה מחזיק את כולם. התפילה שכל אחד, גם האישה בבית, גם הילד, גם המשפחה, גם התפילות, גם לימוד התורה, זה מה שראיתי. אני לא יודע לומר יותר ממה שראיתי, ואני אומר את זה גם היום, כמו שגדולי ישראל אומרים, אבל כמו שכל הרבנים אומרים, זה מה שצריך לעשות, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, כמו שהנביא אומר, ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת, מחרי האף הגדול הזה, למה יש עלינו את הגזרה הקשה הזאת. ואנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שהיא תסתיים, ושבעזרת השם נוכל להיות איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, ולא יהיה עוד שוד ושבר בגבולנו.
אמן. אולי נכנסנו יותר מדי בשנים האחרונות לעולמות של כוחי ועוצם ידי, ופתאום הכל מתרסק בבת אחת.
אני לא מעביר ביקורת בתקופה הזאת. אני, כל אחד שיעשה את מה שמוטל עליו, זה התפקיד שמוטל עליי. על כל אחד ואחד מאיתנו מוטלת החובה להתפלל, כפי שאמרתי, ללמוד תורה, ושכל אחד יראה במעלת חברו.
אמן. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני, שיהיה בשורות טובות ותודה רבה.
אמן, תודה רבה לך.
בשורות טובות. כן, כך הם הדברים, וקצת אולי מענה לשאלות של הרבה מאוד מאזינים, גם עצמאים, גם עסקים, גם סוגיית המעונות, דברים מתקדמים. לא הכל קורה ביום אחד, אבל בהחלט צריך לשמור על אופטימיות בעניין הזה. ואנחנו מכאן עוברים אל קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
כרגיל, אנחנו נפגשים כאן מדי ערב לסיכום יממה. היום יש גם בצפון חיסול של שלוש חוליות מחבלים, אבל במרכז יש לנו חמישה פצועים מירי של החמאס. סכם לנו את היממה הזו.
כן, אני חושב שלפני שנסכם את ה... אני לא יודע אם השמעתם פה את ההקלטה של אותו מחבל שיושב במפלסים. שירות הביטחון הכללי ממש מותר לפרסם לפני כמה דקות, כדי שתבקשו את זה כאן במערכת להקליט את זה. מחבל שמדבר עם אבא שלו מתוך קיבוץ מפלסים בבוקר הטבח. הוא מספר לאבא שלו, במו ידיי הרגתי עכשיו את הבעל ודרגתי את האישה, אבא תהיה גאה בי. ואבא אומר לו, אתה גיבור, אתה גיבור. ואת כל הדברים האלה אנחנו מביאים הערב הזה גם...
הנה, בוא נשמע. הוא אומר לאבא שלו, אני מדבר איתך מתוך קיבוץ מפלסים. רגע.
רוצה שאני אתרגם?
לא, לא העניין הוא לתרגם. כבר יהיה לנו רגע את הקלטה המלאה. אנחנו רק מוודאים שאין בהמשך דברים שאולי... כן, אוקיי, קובי, כבר נחזור לזה. אז אתה אומר, הקלטה הזאת מופצת לכל העולם.
בוא נסכם, אנחנו... אז בוא נסכם את הדברים שהיו מעבר לדברים האלה למסעזיים. אנחנו מדברים על רצועת עזה שבה חיל האוויר ממשיך ותוקף יעדי מחבלים, ריכוזי מחבלים, וגם מה שנקרא בלשון שלנו מרכזי כינוס. הורג שם עשרות מחבלים בשתי היממות האחרונות, בייחוד ביממה האחרונה, תקיפות באמת בעצימות גבוהה מאוד. קשה להעביר את זה למאזינים שלנו הערב הזה, אבל תקיפות מאוד מסיביות, מאוד משמעותיות, משתדלים לפגוע כמה שיותר באותם מבצעי טבח, ואכן הרגו את אותו מפקד שפשט על בערי, מי שפיקד על כל הטבח הגדול הזה והנורא הזה שהיה בבערי, וגם בנוסף לכך עוד מחסים כמה וכמה בכירים מבחינת החמאס. כמובן זה רק תחילת האירוע הגדול שנקרא השמדת חמאס, אבל בכך גם כן עסקינן. ואכן, כמו שאמרת, אחרי 24 שעות או 48 שעות של שקט כלפי המרכז, יחסית כמובן, אז החמאס מראה לנו שאנחנו בעיצומה של הלחימה, ושהוא מסוגל עדיין לפעול, משגר כמה וכמה שיגורים לעבר אזור השפלה, לעבר אזור השומרון, גם כן שם הפגיעה ישירה, כפי שאמרת, 5 פצועים, בעיקר פצועים שנפגעו כתוצאה מהירידה לממד, למרחב הדירתי המוגן, באזור אחד גם נפגע בית הכנסת באחד היישובים בשומרון, כך שבסופו של דבר מדברים על מלחמה לכל דבר ועניין, וגם הרמטכ"ל מתייחס הערב הזה לכל הפרסומים, אנחנו לא מוכנים, יש מחלוקות, הדלפות כאלה ואחרות, האמריקנים מצירים את צעדנו, לא היא, אנחנו מוכנים, התמרון מוכן, הכל ארוך ומוכן, תלוי כמובן בשיקולים נוספים, זה לא רק האירוע הנקודתי הזה, אנחנו באזור רבוי מלחמות, אזור שבו יש גם פעילות בצפון, אזור גם ביהודה ושומרון, מסתכלים גם על כל הזירה, ובהתאם לכל הדברים הללו לוקחים בחשבון, כן. מנסים כמה שיותר להביא למצב של אופטימום של כניסת הכוחות. וחסדי שמיים, באמת בעזרת השם, עם כל הדברים הללו אנחנו נעשה את כל הדברים בצורה הטובה ביותר, גם ביהודה ושומרון, גם הלילה עוצרים 18 מבוקשים, חוליה שניסתה לבצע גם טבח באחד מעמדות צהל ביהודה ושומרון, אותה חוליה שחוסלה בתחילת השבוע, ובאשר ללבנון, כן, עוד יום קרב שמה, כאשר כמה חוליות מנסות לראות לעבר שטח ישראל, פוגעים בהם, אין ברוך השם נפגעים, גם כאן, צהל למד את הלקח, התעשת מהר, למד את כל הכיוון.
אז קובי, בוא נשמע רגע באמת קטע מתוך ההקלטה הזו, כי גם רצינו לעבור עליה לפני, ולשמור, אנחנו לא משמיעים פה כל דבר, אבל זה לא יומן, מחבל מתקשר מטלפון של אחת הנרצחות, השם יקום דמן, שניות אחרי שהוא רוצח אותה, והוא מתקשר להורים שלו, והקלטה הזאת הופצה עכשיו על ידי השבק, והנה השיחה, הוא אומר לאבא שלו, אהלן אבא, אני מדבר איתך מתוך מפלסים, פתח את הוואטסאפ, תסתכל כמה הרגתי במו ידיי. אני מדבר איתך מהטלפון של היהודיה, הרגתי אותה, הרגתי את בעלה, במו ידיי הרגתי 10. אבא, תפתח את הוואטסאפ, תראה כמה הרגתי. תפתח את הטלפון, תראה. אבא, אני בתוך מפלסים. 10 הרגתי בידיי. הדם שלהם על הידיים שלי, תן לי את אמא. הבן שלי, שאללה ישמור עליך. 10 הרגתי עכשיו. שאלה יחזיר אותך בשלום בני. אבא, תסתכל בוואטסאפ, הלוואי שהייתי איתך עכשיו. אמא, הבן שלך גיבור. והיא אומרת לו, תהרוג, תהרוג. והוא צועק לחברים שלו, תהרוג אותם, תהרוג אותם. מחמוד.
היי אבא.
כן אבא. איפה אתה? אני בתוך מפרשים עליה. עשרה הרגתי, אני מדבר איתך מהטלפון של היהודיה עכשיו. הרגת עשרה? כן, הרגתי עשרה בחיי. איפה אתה בזיקים? אני במפלסים, אני לא בזיקים. אני הראשון שנכנסתי. תרים ראש למעלה אבא, תרים את הראש. ככה הקלטה הזאת היא ממשיכה וממשיכה עם מח שמם וזכרם. ממש
ככה. אז המחבל הזה חוסל, וההורים שלו יחוסלו, גם אבא שלו וגם אמא שלו, רק שנבין לקראת מה אנחנו הולכים, וזאת הסיבה שבדיוק אנחנו חייבים לחסל את חמאס. הקדוש ברוך הוא יעזור לנו בכל דרך, בכל צרה, אנחנו חייבים לעשות את הדבר הזה. זו דוגמה אחת שהופצה לאום, אחרי שדברי מזכ"ל האום, אני לא אכנס לצד הזה כי הוא לא שלי, אומר שאתם גרמתם לכל הדבר הזה, פשוט מזעזע. זה המילים הכי קשות שיש, ולכן צהל מוכן, מתמרן, מכין את כל היכולות שלו ופועל גם כדי להרוג את אותו מחבל, את אותם מהורים של אותו מחבל שגידלו את הבן הרוצח הנפשע והמתמרן.
מסתבר שכמה שאנחנו מנסים למצוא חפים מפשע בעזה, אנחנו לא מצליחים, לא מצליחים. אלה צהלו, אלה שיתפו פעולה, אלה רקדו שרצחו כאן ילדים קטנים. אתה פשוט לא מצליח למצוא בן אדם אחד בעזה שאומר מילה אחרת מאשר הלל ושבח לדייש האלה, לנאצים האלה.
בוא נספר לך עוד אבי ברשותך.
כן, אין לנו הרבה זמן, קובי, אין לנו זמן. אז נדבר על זה בהמשך, אנחנו עוד נשוב אליך כנראה גם בשעה הבאה, טוב. קובי, אז תודה לך בשלב הזה.
תודה.
שר התקשורת שלמה קרעי איתנו, שלום, בשורות טובות.
שלום, אמן, ערב טוב אבי לך ולמאזינים.
ערב טוב, תראה, אנחנו מתעסקים פה עם נאצים ורוצחים ש... למרות כל הזוועה והטבח הזה, אתה שומע את מזכ"ל האום אומר לפני שעה באום, במועצת הביטחון, שהם עשו את זה כי יש להם כיבוש והם סובלים 50 שנה והם נכנסו לוואקום, הם לא עשו את זה סתם. מה קורה פה בעולם?
קודם כל, אמירות שראויות לכל גינוי, אלה ממש אמירות שמצדיקות את הפשעים המתאהבים שנעשו כאן, ובעצם תומכים בטרור, אין מילה אחרת לומר על מה שאמר מזכ"ל האום בדברים שלו. אגב, זה לא רק פשעים כמו הנאצים עשו כאן המתאהבים האלה, הם גם בתודעה משתמשים בשיטות של גבלס, של מצד אחד לשחוט ילדים ולעשות את כל מה שהם עשו, ומצד שני להראות כאילו הם אנושיים באמצעות כמה שבועים שנותנים להם טיפול כדי להדהד את זה לעולם, כאילו יש כאן יצורים שיש בהם איזושהי טיפת אנושיות, כאשר בפועל הם תתי אדם וחלאות המין האנושי.
אז איך, איפה מערכת ההסברה של ישראל שמשתחררת שבויה, וכנראה אמרה דברים תחת איום, בוא נאמר את האמת, בעלה מוחזק עדיין בשבי, ותדרכו אותה בחמאס היטב מה לומר, והיא יודעת שאם היא לא תגיד את מה שהם אמרו לה לומר, אז בעלה הוא נמצא בסכנה, והמערכת הישראלית פשוט נותנת לזה לקרות, מוצאים אותה לתקשורת, ומה העניין לשתף עם זה פעולה?
כן, קודם כל אני לא יודע מה זה המערכת הישראלית, אנחנו לא חושב שזה כל כך פשוט לצנזר אדם במדינה דמוקרטית מלהתבטא ולומר את מה שיש לו לומר. אני מסכים שהדברים שנאמרו צריכים להסתכל עליהם בהסתכלות הנכונה, שיש כאן אנשים בני משפחה שלה שעוד נמצאים בשבי החמאס, ככה אנחנו מסתכלים, בוודאי שצריכים להיות יותר זהירים, אבל אי אפשר להעביר ביקורת על מי שמשפחתה נמצאים עדיין בשבי החמאס, וכנראה נאלצת לומר דברים כאלה. אנחנו הדיבורים, אף מילה ואף תיאור לא יוכל להקהות את הזוועות הנוראות שראינו ביישובי העוטף, ואת הרצח של למעלה מ-1500 איש בשיטות של הנאצים. פשוט אי אפשר, פשוט כל תיאור וכל סיפור אנושי לא יכול להקהות את מה שראינו, ואת הרצח המזעזע של נשים, ילדים. טוב. וכל מה שהם...
אל ג'זירה כבר נסגר, שר קרי?
אל-ג'זירה, אושרו התקנות לשעת חירום שמאפשרות לסגור אותם בממשלה, וכרגע אנחנו ממתינים בישיבת הקבינט שבה צפוי לעלות הסגירה בפועל. כל סגירה
לא שזה ישנה משהו, הם ימשיכו לשדר, ועדיין יקלטו אותם פה בלוויין ובכל מיני אופציות אחרות, אבל לפחות הכתבים שלהם והשיתוף פעולה עם האויב מתוכנו, לפחות זה בשביל הסמליות, זה צריך לעצב.
לגמרי, אני מסכים, אני פועל על זה, אני פועל בנושא הזה כבר שבועיים, המון המון קשיים משפטיים, יש כאלו שלא לא, לא מבינים את האירוע שאנחנו במלחמה ודורשים כאילו אנחנו נמצאים במצב של שגרה, אבל אנחנו, יש התקדמות, אושרו התקנות לשעת חירום, זה יאושר בקבינט בעזרת השם, ונוכל לסגור את הגוף הזה שמשתף פעולה עם החמאס ומדברר אותם. אנחנו במלחמה, במלחמה בים, באוויר, ביבשה, בתודעה הבינלאומית, בתודעה הפנים-ישראלית, ועושים את הכל כדי לעשות את הכי טוב שאפשר.
אגב, הוזכרת כאן שבוע אחד, שבוע שעבר, בראיון שקיימנו עם אדם בשם רפאל חיון, או רפי חיון, מהדרום, שמתעסק בכל מה שקשור לקשב, ומעקב אחרי האויב, אני מבין שיום למחרת הרמת אליו טלפון, פתרת את הבעיה.
כן, לא, הייתה דרישה, קודם כל צריכים להבין שיש עבירה פלילית להחזיק ציוד של האזנות כמו שיש לרפאל חיון. הצבא, הוא קיבל בעבר איזשהו אישור מסוים ממשרד התקשורת על סמך אישורים מהצבא שקיבלנו, זה היה קודם זמני, ולפני מספר חודשים פנו מהצבא בדרישה חד משמעית להחרים לו את הציוד הזה כי הוא גורם נזק. זה מה שנאמר אז, ואנחנו מבצעים, אנחנו לא, אין לנו את הסמכות לתת כשהצבא אומר לנו שזה גורם נזק, ועכשיו פנינו בחזרה, אחרי שהסיפור שוב צף בעלה, פנינו לגורמים המוסמכים בצבא, והם אמרו באופן זמני לתקופת המלחמה אפשר להחזיר לו. ומיד החזרנו לו, באותו יום שלחתי את האנשים שלי עם הציוד, אני פחות יודע איזה נזק יכול להיות.
ברור, כולנו, אבל בסוף אם מדובר בהצלה של חיי אדם, ויהודי טוב עושה את זה מרצונו, והביא גם סיפק סחורה, אז
בהחלט... אין שום ספק, אני מקווה רק שבאמת יעשו עם ציוד כזה, ועם ישרתו מטרות נכונות, ולא ייגרם נזק חלילה, אנחנו רוצים לעשות את הכי טוב, יש לנו גורמי אנשי מקצוע, אנשי מודיעין, שכנראה מבינים יותר ממני, וכשהם אמרו שזה עושה נזק, ביטלנו את האישור, ואמרו שאפשר, קיבל בחזרה. אני רוצה, אבי, ברשותך, לדבר על נושא שעלה היום לכותרות, נושא של הלמידה מרחוק.
לימידה מרחוק והטלפונים, כן, אני בדרך לשאול אותך על זה, אבל אז קדימה.
אז הקדמתי את השאלה. אז מה שקורה זה ככה, יש בעצם מי שמפעיל את רוב המרכזיות בבתי הספר של הלמידה מרחוק, אלו שלוש חברות פרטיות שהן בעצם מרוויחות על כל דקה שילד מתקשר להאזין, מרוויחות את אותו קישור גומלין שחברות משלמות 0.8 אגורות לדקת שיחה. עכשיו, אני הנחיתי את המשרד שבתקופה הזאת של המלחמה, שכמות הדקות עולה באופן משמעותי, יש הרבה ילדים במשפחה ומדברים אלפי דקות ולפעמים אפילו יותר מזה, שהקווים של הלמידה לא יעלו כסף, לא יהיו חלק מהחבילה הבסיסית של ההורים, כדי שההורים לא יצטרכו לרכוש חבילות נוספות במחירים גבוהים.
באופן זמני, כלומר, בתקופה הזו של מלחמה, כמו שהיה בקורונה, התקופה, כן, זה לא לדורי דורות, כן.
בוודאי, בתקופת המלחמה. הוצאנו שימוע בנושא, ולמרבה הפתעתי, אותן חברות, החליטו שלא, הם לא מבטרים, רוצים לעשות את הסיבוב הזה בתקופת המלחמה, והשביטו היום את כל הקווים משעה 3 אחרי הצהריים.
כלומר, הם אומרים במילים אחרות, השר קרי, אתה מזמין אותנו לשימוע, אנחנו מורידים את השלטר.
בדיוק, זה מה שהם עשו, זה דבר מחפיר בעיניי, אבל בשיחה עם השר במשרד החינוך, חיים ביטון, מכיוון שאנחנו לא רוצים שימשכו, שהילדים יישארו בלי לימודים, ושמחר בבוקר זה כבר יוחזר, בעצם דחקו אותנו לפינה בעניין הזה, ומה שאנחנו נעשה בלית ברירה, כדי להחזיר את הלימודים, אחר כך, אחרי המלחמה נתחשבן, אחרי המלחמה כבר נראה מה לעשות בעניין הזה, אבל בתקופת המלחמה אנחנו בעצם נקבע לחברות הסלולר, שכל דקה שהיא מעבר לחבילה, לא ישלמו עליה מחיר מופקר, או שיצטרכו לקנות חבילת שיחות חדשה, אלא ישלמו רק את הקשג, רק את הקישור גומלין הזה, שזה 0.8 אגורות לדקה. תהיה כאן עלות שתושת לצערי כנראה על ההורים, חלק תושת על החברות הסלולר, כי גם הם לא יקבלו שום דבר חוץ מהקישור הזה שהם יצטרכו להעביר הלאה לחברה שאליה מתקשרים. אבל אני לא יכול להשאיר את הילדים.
שלושת החברות הללו, מה, הן זכייניות במכרז?
חברות פרטיות שנותנות שירותים לבתי הספר, לחינוך העצמאי, למעיין החינוך התורני כנראה, לכל מיני מוסדות פטור.
כלומר, במקרה נפלנו על סוג של שירות שיש בו קרטל, שיש בו איזה רק שלושה ספקים.
זה קרטל שהוא מחוצף, כי שלושתן ביחד, היום בשעה 3, חסמו את הכל וביטלו את הקווים. זה דבר שהוא חוצפה מעין כמותה, ניסיון לגרום להורי ישראל לשלם יותר בגלל התקופה הזו של המלחמה שלומדים מרחוק. אני חושב שזו בושה וחרפה, אבל כמו שאמרתי, אין ברירה, ילדי ישראל צריכים ללמוד, ואלה המערכות שקיימות היום, כל החומר נמצא על המערכות של אותן שלוש חברות, ואנחנו נחזיר את הקישור גומלין, הם יקבלו, יעשו כמה מיליונים כנראה על חשבון כולנו, אבל הלימודים בעזרת השם יחזרו מחר, וההורים ישלמו רק את המינימום של המינימום, שזו העלות של 0.8 אגורות מעבר לחבילה. למשל, אם הורה יש לו 5,000 חבילות, 5,000 דקות בחבילה שלו, אז זה העלות של החבילה, אבל כל דקה מעבר ל-5,000 הוא יצטרך לשלם 0.8 אגורות, מחיר העלות הזו של הקישור גומלין. ואנחנו בעזרת השם בהמשך נתקס העצה איך למנוע גם את העניין הזה, כי אני חושב שהורים לא צריכים, ניסינו לפנות כאן למשרד החינוך אגב, שהוא יממן את זה. משרד החינוך גם גורר רגליים, השר חיים ביטון אמר לי, אל תבנה על זה, צריכים מחר להחזיר את השלטר ולתת לילדים ללמוד, בואו נתקדם עם מתווה לא הכי טוב, אבל
זה מסוג הדברים שחייבים טיפול אחרי זה, כי מי שככה תופס את המומנטום ומנצל במצב כזה את המצב ופוגע בה, מתפרנס כל השנה יפה מאוד מכולם.
ממש ככה, ולא רק זה, הם עוד הוציאו הודעה, לא רק זה, הם עוד הוציאו הודעה שמשרד התקשורת רוצה להשית את העלויות על ההורים. ברוב חוצפה, זה פשוט הנדסת תודעה, וגם מנסים לעשוק את ההורים, וגם מנסים לומר שאנחנו מנסים להשית העלויות על ההורים. לצערי, מה שהם גרמו עכשיו זה שכן, ההורים ישלמו כנראה עוד סכום מסוים, אני מקווה מאוד שהוא יהיה זניח ושולי, אני לא יודע באמת, כן. כל מכשיר טלפון כזה, כמה דקות הוא ידבר, כמה הם יחרגו מהחבילה, אבל ברגע שהורדנו את זה למחיר עלות של הקשג, ולא מעבר לזה, ולא צריכים לרכוש חבילה נוספת, וכל הדברים שכמו שהיה בקורונה, שהורים שילמו עשרות ואפילו מאות שקלים בחודש יותר בגלל זה, אז אני מקווה שזה באמת לא, הנזק יהיה שולי ומזערי, עד שנטפל גם בו.
שר התקשורת שלמה קרי, נסתפק בדברים הללו. אנחנו, למרות שככה הייתי רוצה לשאול אותך גם על ועדות חקירה, ממלכתיות, ממשלתיות, יש כאלה שרוצים כאן, עכשיו, החלטה, איך, מי חוקר, את מי חוקר, את השאלה הזו נתחיל עוד...
אחרי המלחמה, הכל ייבדק,
ליום אחרי
ניצחון. הכל יחקר, בעזרת השם. צורות טובות, אבי, תודה.
צורות טובות, תודה רבה, להתראות. עכשיו אנחנו עם הדוקטור רונה שלייפר, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
מומחה ללוחמה פסיכולוגית, ונאמר ככה במשפט מפתח למאזיננו, שבטח במלחמות, לוחמה פסיכולוגית היא חשובה לא פחות מכל כלי נשק שצבא משתמש בו בזמן מלחמה. באמצעות הלוחמה הזו אפשר לשנות אסטרטגיות של האויב, להשפיע על אנשים והרבה מאוד דברים אחרים. אנחנו בעידן שאנחנו מתעסקים עם רשתות חברתיות, עם הרבה מאוד פייק, עם הרבה מאוד לוחמה פסיכולוגית של האויב, יש בכלל דרך או כלים לישראל הקטנה להתמודד מול שיטפון של כל אומות, של רוב אומות העולם בנושא הזה?
חייבת להיות. חייבת להיות. כמו שיצרנו סטנים מצינורות ויצרנו רימונים מפחיות שימורים. כן, גרביים שיחקנו כדורגל. אז צריך למצוא פתרון גם לבעיה הזו, אבל כדי שנתחיל למצוא פתרון צריך לדעת שיש בעיה. אז עכשיו כולם בפניקה, אבל הבעיה לא התחילה בשביעי לאוקטובר, הבעיה התחילה עוד בשנות ה-20, כאשר צעקו אל אקצה בסכנה. אז מה אמרו? אז שיצעקו, מה לעשות? הם צועקים. אבל מסתבר שלא צועקים, לא צועקים סתם, מצעקה לצעקה התהווה פוגרום.
אז השאלה אבל הבסיסית, אם אנחנו חוזרים לגל 1920 והלאה, השאלה הבסיסית היא האם אנחנו באמת מתמודדים באופן שוויוני בנקודת הפתיחה, יהודים מול ערבים, או ישראל מול אויביה?
מה פתאום?
או שמראש אנחנו באנו מול אנטישמיות ומול מצב שבו לא היה לנו סיכוי לעשות משהו אחר?
תראה, שאלת מיליון הדולר היא למה אין לישראל הסברה. וזה לא קשור אם יתפרק משרד או לא יתפרק משרד. אז יש לזה הרבה מאוד תשובות. התשובה הבסיסית היא, כמו שהזכרת, היא הפחד מאנטישמיות. וכיוון שבתת ההכרה העמוקה ביותר של כל יהודי וישראלי נמצאת התפיסה שנגד אנטישמיות אין מה לעשות, אז למה להשקיע בזה? במילא הם שונאים אותנו. ועל זה התבססו האמירות של אום שמום, ולא חשוב מה יגידו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים וכדומה. אחר כך, על זה אפשר להוסיף עוד נדבך של אנחנו לא רוצים להיות גבלס, וזה ציטוט ממנחם בגין, שדווקא מאוד מאוד הפעיל לוחמה פסיכולוגית נגד הבריטים. אבל מרגע שנוסדה המדינה, כל הסיפור הזה ירד למחתרת, ואנחנו לא משתמשים בו, אלא אם כן ממש ממש מכריחים אותנו. ואז אחרי המלחמה מיד מפרקים את המנגנון הזה ומפזרים את הידע הזה, ובמלחמה הבאה מיד מתחילים לאלתר מחדש. וזה הסיפור הטרגי של כל הנושא הזה של תעמולה. כי בסך הכל לוחמה פסיכולוגית זה שם יותר יפה לתעמולה.
אבל התעמולה של האויב, של הנאצים, של הדאש הזה, של חמאס, או כל הגופים האלה, שמלווה בכל כך הרבה מאוד שקרים, ועכשיו הניסיון שלהם להטות את המצב ברמה כזו של הכחשה של מה שקרה לפני שבועיים, דברים שמתועדים,
כן.
ואנשים קונים כן. את זה. מה, אם אתה עכשיו ראש מערך הסברה לאומי של ישראל, מה היית עושה?
זאת אומרת, עכשיו להתחיל זה מאוחר. עכשיו להתחיל זה מאוחר. אתה צריך, קודם כל היה צריך לשאול, או זו שאלה לוועדת החקירה אם תהיה, לא בטוח שתהיה, אבל מה היה בתיק מקרים ותגובות שנכתב לאחרי פרשת גלעד שליט? אין? אני לא בטוח שיש תיק כזה, אבל מן הראוי שהיה. ואז היה אפשר מיד להתחיל לפתוח את התיק ולראות מה כתוב בו ולהפעיל אותו. עכשיו זה מאוחר. עכשיו צריך להפעיל תקציבים ולגרוע מטוסים מחיל האוויר, ואת הכסף הזה לזכור סוכנויות יחסי ציבור עולמיות שיתחילו לדחוף את המסר שישראל רוצה. אבל אצלנו כמובן זה לא יקרה.
וגם אני רוצה לשאול אותך גם על הפסיכולוגיה שמלווה אותנו, כי אנחנו משתדלים להישאר בני אדם ולהשתדל להיות דמוקרטים וליברליים, והם מדברים בשפה אחרת. מי שצופה באלג'זירה בשבועיים האחרונים רואה שידור חי רק מבתי חולים. כל ילד שיש לו איזה שריטה בראש, הוא מיילל מול המצלמה, וזה מה שרואים כל היום. ואנחנו את התמונות של הנרצחים לא מוציאים משום כבודם. את תמונות של המשפחות לא מוציאים כי אנחנו מכבדים את המשפחות. דברים אחרים, אנחנו אומרים, אנחנו נאורים, אנחנו לא מתעסקים בזה. אז אין לך כלים, אז אתה, הם משדרים לך דם כל היום, ואתה משדר טנקים כל היום.
תראה, הוויכוח הזה לא התחיל עכשיו, הוא התחיל לפני 3,500 שנה בשכם. מבין? כאשר שכם חוטפת דינה, אז זה המקרה החטיפה היהודי הראשון. ואז שמעון ולוי הם משתמשים בזה. אוקיי, ואז יעקב אומר, מה עשיתם לי? אלו לי פרצוף לצאת החוצה בין כל העולם, אחרתם אותי. אז מה הם עונים לו? במילים זה, כזונה עשה את אחותינו, אז הוא אומר לו למעשה, אדוני, פאפה, אנחנו במזרח התיכון. במזרח התיכון, אם אתה רוצה להישרד, מדברים בשפה של המזרח התיכון. עכשיו, אז מה עשה אביהם? קילל אותם. אז, הוויכוח, זה, הבעיה היא ששני הצדדים צודקים. הבעיה ששני הצדדים צודקים. אז החוסר הביטחון הזה מלווה אותנו מאז. וההתנצלות על סליחה שאנחנו יהודים וסליחה הדת שלנו היא טובה וזה, זה התחיל עוד בתקופה הלניסטית, כן, תקופת הנביאים. אז אתה לא יכול לבוא, התחיל עכשיו.
אי אפשר עכשיו לבוא ולהגיד, טוב, בוא נשנה סדרי עולם. ועדיין, אחרי כזה טבח, אולי באופן נקודתי, מישהו או משהו היה צריך לעלות איזשהו דיון. האם קצת מזיזים את הקו האדום ומאפשרים, כן, לתת יותר, לחשוף יותר.
זה כן, כן, כן. אבל זה לא נעשה, שוב, הכל נעשה תוך ניסוי ותהייה, כמו שהיה לנו חיל שריון, שלקחנו מסעיות וריקחנו לוחות ברזל כדי לשריין אותם. אז אותו דבר אנחנו במלחמת העצמאות, אז אנחנו אותו דבר עושים היום במלחמת ההסברה. אז זה טכניקה שצריך ללמוד, טכניקה שצריכה להיות חלק מצה"ל, צריכה להיות חלק ממערכת הביטחון, עם בתי ספר, עם אנשים מנוסים, וזה לא כל שנתיים שמתחלף תפקיד במערכת הביטחון, שבו שנה אחת הוא לומד ושנה שנייה מתמודד. אז זה דבר שצריך להיות על מומחיות, שצריכה להיות של עשרות שנים. אנחנו צריכים לשמוע מהגויים מה, כיצד הדבר הזה נעשה אצלם. אנחנו צריכים ללמוד את זה בצורה רצינית, ולהשקיע לא פחות מחיל אוויר.
הדברים בהחלט ברורים, ותודה ששיתפת אותנו כאן מניסיונך והבנתך בתחום. הדוקטור רון שלייפר, מומחה ללוחמה פסיכולוגית, תודה, ערב טוב, להתראות.
ערב טוב, בשמחות.
עוברים אל כתבנו קובי פינקלר. קובי, אירוע בזיקים, מה העדכון?
עדכון שצהל מחסל חוליה של מחבלים שמנסה או חודרת למעשה דרך הים לתוך המרחב הזה של חוף זיקים, לא מגיעה לקיבוץ, לא מגיעה ליישוב, לא לעמדות של צהל, בכלל הקיבוץ מפונה, אבל צהל באמצעות מטוס קרב גם תוקף את החוליה, ובהמשך תוך דקות אחדות מחסל, הורס, פוגע את אותו מתקן שממנו יצאה חוליית המחבלים, הקומדו הימי של החמאס, בסופו של דבר עוד ניסיון של החמאס, וזה מלמד שהחמאס כלל וכלל עדיין לא חוסל, ולכן הפעילות הזאת כל כך חשובה. ברוך השם, החוליה הזאת כאמור,
כן,
חוליה
לא חוסל,
וכרגע
שמענו היום מהחטופה ששוחררה שהיא הלכה מאות קילומטרים בתוך מנהרות, היא כמובן הגזימה,
לא,
כאילו על תחושת הזמן.
לא מאות קילומטרים, היא אמרה קילומטרים רבים, לא מאות קילומטרים.
אוקיי,
כל עזה היא 65 קילומטר.
הציטוט הזה היה קצת ככה מוזר, אבל מדובר על עולם מנהרות אדיר וגדול שנמצא מתחת, ואף אחד עדיין לא חוסל שם.
ואיתו יצטרך להתמודד את צהל בחודשים הקרובים.
קובי פינקלר, בשורות טובות, תודה. זה כאמור אירוע בזיקים. עכשיו אנחנו עם מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שי קלדרון. שלום, ערב טוב.
שלום לך אבי ולך וכל המאזינים.
אז בעת מלחמה מערכת החינוך כמובן מנסה לתפקד, היו את הימים הראשונים, מאז לאט לאט התאוששות, חזרה בהדרגתיות ללימודים. היום הגענו על פי הנחיות פיקוד העורף בגוש דן, ירושלים, מקומות נוספים שאפשר לנהל לימודים כסדרם לחלוטין, גם בבתי ספר שאין בהם מרחבים מוגנים, עד כדי כך.
זה נכון, אנחנו מתאימים את עצמנו גם למצב וגם צמודים להנחיות של פיקוד העורף. המגמה בגדול היא בוודאי להחזיר את הילדים העיקריים כמה שיותר לשגרת לימודים, מותאמת למצב. בתחילה זה היה צמוד למרחבים מוגנים ובהתאם לאפשרויות המיגון שיש לכל מטרז' ולכל ילד. עכשיו קצת מתגמשים יותר, הרעיון הוא כמה שיותר להחזיר את הילדים, לתת להם את המענים בסביבה הטבעית שלהם, מענים לימודיים, רגשיים, חברתיים, כראוי וחיי להם.
אכן כן, בסוף גם ראשי הרשויות צריכים לשתף פעולה עם העניין הזה, נכון? זה לא אתם מחליטים, קובעים, אתם אומרים מה כן ומה לא, ומשם זה עובר לראש הרשות.
בהחלט, לאחר ההנחיות העקרוניות של פיקוד העורף, אז המשרד בקשר עם הרשויות המקומיות, עם המחוזות הגיאוגרפיים, יש כל מיני התאמות שנדרשות, לעתים צריכים קצת מרווחי זמן כדי להיערך לכך, יש משמעויות של הסעות, של צהרונים, ככל שצריך הערכות מקדימה לכך, אנחנו פותרים את זה, לפעמים זה לוקח יום, יום וחצי, אבל המערכת לאט לאט מתכווננת ונותנת את המענה. הרצון והשאיפה העקרוני של כולם זה כמה שיותר להחזיר את הילדים לשגרה, כמו שאמרתי.
כן, אני רוצה רגע לדבר איתך על צורת הלמידה בימים אלה לתלמידים שלא גרים עכשיו בביתיהם, גם בערים בעוטף וגם בכל מיני מקומות קצת יותר מרוחקים, וההורים עדיין בחרו אולי מרצונם לעבור לסבא וסבתא, לעבור לדודים, לזכור איזה דירה באיזה מקום אחר, והם פתאום בלי מסגרת חינוכית. מה יש לך לומר להם?
אז אני אומר לך שקודם כל אני חייב לציין שהציבור החרדי נרתם אחד לשני ועם כל העוצמה והחסד והלב החם. הרבה מאוד בתי ספר, תלמודי תורה, קולטים ילדים שהגיעו כבודדים לאזורים, קולטים אותם בחום, באהבה, והופכים אותם לחלק אינטגרלי. יש פה ערך גדול מאוד של נתינה הדדית, גם התלמידים שקולטים את התלמידים שהתפנו וגם התלמידים עצמם, להחזיר אותם לסוג של שגרה ולאווירה של כיתה וסביבה טובה, ולמקומות שהתלמידים פונו. יש לנו 17 אתרים כאלה ברחבי הארץ שריכזו תלמידים ומשפחות שהתפנו. אני והשר, שר במשרד החינוך, השר ביטון, הסתובבנו בהרבה כאלה בשבוע וחצי האחרונים. יש לנו 17 כאלה שאנחנו עוטפים אותם כמשרד, נותנים שם מענה כמה שאפשר לשגרות לימודים, לכיתות ייחודיות, הרבה מאוד פילנטרופים, הרבה מאוד בלתי פורמלי, ומנסים לעטוף כל מקום בהתאם לצרכים שלו ולייחודיות שלו. יש לנו 17.
אז קודם כל יש כוח גדול על העניין הזה, אבל אני כבר מגלגל את השאלה הבאה לגבי החינוך המיוחד. כי הרי ילד שלומד בתלמוד תורה, בבית ספר, בת שלומדת באיזשהו בית ספר בדרום, ועכשיו נמצאת בירושלים, אין שום בעיה לקלוט אותה בבית ספר ירושלמי, פחות או יותר באותה כיתה, באותו גיל, לומדים את אותם תכנים, בסדר, אז יש חברים חדשים. אבל החינוך המיוחד דורש באמת התאמה ספציפית, לפי הלקות, לפי הצרכים של התלמיד, מול הבית ספר שקולט אותו, לא כל כיתה מתאימה לכל אחד. איך זה מתנהל שם?
אכן, החינוך המיוחד זה סיפור קצת יותר מורכב, צריך לדעת את ההתאמות הייחודיות לכל לקות, לכל קושי, לכל אתגר. זה לקח קצת זמן מתחילה. מה שקורה היום זה שמרגע שאנחנו יודעים על תלמיד מסוים, אנחנו עושים מיפוי של הצרכים שלו, מיפוי של הדברים המתאימים לו, ויוצרים את החיבורים ככל הניתן. יש לנו גם סוגים שונים של כיתות שפתחנו. היום סיירנו בירושלים ויש לנו שתי כיתות לילדים חינוך מיוחד מסדרות, שאנחנו פותחים עבורם שתי כיתות קטנות ויהודיות להן. ממש, השם המשחק הוא התאמה דיפרנציאלית מותאמת לכל צורך, לכל קבוצה, בהתאם לכל המאפיינים שלה והצרכים הייחודיים לה.
יפה. יש רשויות מקומיות, לפחות עד אתמול גם בפתח תקווה ועוד מקומות, שהחינוך המיוחד נפתח אחרון. זה נובע מהחלטה שלכם? אתם מעורבים בעניין הזה? יש איזה מניעה? הם הפוך, אמורים לפתוח את הבתי ספר שלהם הראשונים.
כפי שציינת קודם, יש החלטה בסופו של דבר, מעבר להנחיות של פיקוד העורף, יש החלטה של ראש עיר, והוא בוחן אותה לפי היכולות והצרכים שלו. כמו שציינתי קודם, יש מאפיינים נוספים שצריכים לקח בחשבון, לדוגמה מערך הסעות. צריך לוודא שיש מערך הסעות הולם ותואם ליכולות, שיש אפשרויות של סייעות, יש מספיק כוח אדם. לכן במקרים נקודתיים זה היה קצת יותר בעיכוב ודילי מסוים, אבל באופן כללי המערכת כולה מכוונת כמה שיותר מהר. בוודאי שבחינוך מיוחד אנחנו יודעים מה זה, שזה לא פשוט להחזיק ילדים מאתגרים, בלי מסגרת תומכת, בלי מעטפת, ולכן שם הצורך הוא גדול, ואנחנו גם כמחוז השתדלנו לעשות ככל יכולתנו, לתת את המענים המשלימים כדי שכמה שיותר מהר הילדים יחזרו לסביבה הטבעית והמוכרת שלהם.
מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, שי קלדרון, תודה רבה על השיחה כאן, שיהיו ימים טובים יותר בעזרת השם.
אני מודה לך ומאחל לכל התלמידים ימים טובים ולכל עם ישראל, ואני מזמין את כולם להושיט יד וכתף אחד לשני הלאה, וכל דבר שצריך ונדרש, מערכת החינוך החרדית, ברוך השם, משתדלת ונותנת מענים מופלאים, ומוזמנים לעשות חלק בזה. תודה לך והמשך ערב טוב.
תודה, תודה, ערב טוב. הזדמנות גם לומר תודה לכל צוותי החינוך ברחבי הארץ, גם בתקופה הזו, ימים מאתגרים גם להם, ועדיין עושים את המקסימום למען ילדינו. אנחנו בנקודה הזו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, יחד עם הצוות העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר על הביצוע הטכני, יעקב הרנפלד איתנו כאן באופן בירושלים, ואנחנו נשוב בשעה הבאה עם כאמור גם עדכונים, גם עניינים נוספים. אתם מוזמנים להיות איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.